בוקר טוב לכולנו, בוקר טוב לצופים שבבית. אנחנו הגענו לפרשת חוקת ונעסוק בעניין הראשון של הפרשה. וידבר אדוני אל משה ולאהרון לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני לאמור. דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה. אז זה לא זאת חוקת התורה, זה בעצם זאת חוקת הפרה. אבל התורה מדברת על התורה מתחילה, זאת חוקת התורה. מדוע פתחה התורה את ההקדמה לפרשה, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור? מדוע זאת חוקת התורה? רש"י מביא בשם רבי משה הדרשן, שעניינה של פרה אדומה הוא לכפר על חטא העגל. ובמדרש מובא, אמר רבי אייבו, משל לבן שפחה שטינף פלטין של מלך. אמר המלך, תבוא עמו ותקנח תצוע. כך אמר הקדוש ברוך הוא, תבוא פרה ותכפר על חטא העגל. זאת אומרת, מדובר בעגל שהוא בן של הפרה. עגל שהוא בן של הפרה. האם חטא העגל זה היה בן של הפרה? חשבתי שאת חטא העגל עשו את העגל מזהב, התפרקו והתנו לי, אז בכלל לא היה בן של פרה. אז שואל הרב קוק, יצא עכשיו חומש חדש שנקרא בשם חומש הראייה, שהוציא את זה הרב חגי לונדין יחד עם חתן שלי הרב יאיר אמר, והוציאו ליקוטים מדברי הרב קוק. אז מצאתי שמה דברי הרב קוק ששואל במילים הבאות, במשל עודנו צריך ביאור רב, וכי מפני שהיה חטא בעגל תיוחס לו פרה בעלמה שהיא אמו, והוא לא נולד כלל מפרה, כי אם מאש יצא, מזהב שהשליחו בני ישראל, ועל ידי מעשה כשפים של הרעים שהתערבו בישראל, כדברי חז"ל במדרש. אז מה זה תבוא פרה ותכפר ותקנח צועת בנה? במה הפרה מקנחת צועת בנה? אז בכלל זה לא עגל בן של הפרה. אחר כך הוא ממשיך לשאול, כשנחקור על תוכן מרי העגל, הלא נודע לנו מה שכתבו הראשונים בספר הכוזרי, שאבון חטא העגל הוא רק חטא בערך מעלתם של ישראל, ולשאר כל עם לא היה נחשב כלל לחטא. אולי היה נחשב לצדקה, כי המה גם כן קרבת אלוקים מחפצון, וחשבו להתקרב אל השם במעשה כזה, שחקרו על פי מושכלם. אבל מצוות השם יתברך היא למעלה מרום ניסה מסוג השכל האנושי, על כן הפך לרועץ, ויצא מזה גם כן תקלה, שהיו מי שנכשלו בזה ועבדו לשם עבודה זרה, והכל, הכל, 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 בני השם יתברך בחר בישראל, להודיעם רצונו בדרך החוכמה העליונה, שהיא למעלה מכל מושכל אנושי. על כן כל התחכמות להוסיף קרבת אלוקים על ידי תחבולה אנושית, תועבי, כשמוסיף בה במצווה של התורה וכיוצא בזה. זאת אומרת, למשל, ניקח את הקרובים. במשכן היו גם קרובים, אז מה החילוק בין הקרובים בדיוק לעגל בדיוק? אותו דבר, אלא מה? קרובים השם ציווה ועגל השם לא ציווה. אז זה נחשב חטא, כמו שכותב הכוזרי, חטא הוא שגדלו עליהם לגדולתם. זה מה שהרב מכוון לזה, חטא שגדלו עליו לגדולתם. אבל באמת תבוא פרה ותכפר על חטא העגל, איך זה יכול להיות? אז הרב מסביר בחומש, בקטע אחר, כותב הרב, ויש לומר עוד, הרב זה הרב קוק, יש לומר עוד, שיהיה בפרה תיקון לאבון העגל. למה? עיקר חטא העגל ממשיך באותו רעיון, ועל פי דברי הכוזרי, שהיו מתחכמים במצוות השם יתברך. והאמת, כי אין לדעת המצוות, כי היא מפי המצווה העליון ברוך הוא. והנה, על ידי ידיעת טעמי המצווה, תיפול הטעות להתחכם. אבל כשיעשה מצווה שיודע שאינו יודע טעמה, ישריש ולא יתחכם. ויהיה חי באמונתו. על כן ניתנה מצווה כזאת שאי אפשר להתחכם בטעמה. וידונו על הכלל כולו, שהעיקר להימשך אחר הרצון העליון, שלא לסור כי אם לשמור בתמימות. חשבתי להסביר את דברי הרב קוק, על פי הדוגמה שאני תמיד מביא, מהסיפור במסכת קידושין, המדבר על דמה בנתינה. דמה בנתינה, הגמרא שואלת, עד היכן כיבוד אב ואם? הגמרא אומרת, עד היכן כיבוד אב ואם? בוא נלמד מדמה בנתינה. צעור הוא מעשה עובד כוכבים אחד באשקלון, ודמה בנתינה שמו. זה סיפור על כיבוד אב ואם. אבל אני רוצה להוציא מהסיפור הזה את הרעיון של הרב קוק שקראנו זה עתה. עד היכן כיבוד אב ואם? אמר להם צעור הוא מעשה עובד כוכבים אחד באשקלון, ודמה בנתינה שמו. פעם אחת ביקשו חכמים פרקמטיה בשישים ריבו, שכר, והיה מפתח מונח תחת ברעותיו של אביו, ולא ציירו. אבל מה זה פרקמטיה שרצו? מברש את זה רבי אליעזר. שהפרקמטיה היה אבנים לאפוד ב-60 ריבו שכר, ורב כהנא מתנה ב-80 ריבו שכר, והיה מפתח מונח תחת מותיו של אביו ולא ציירו. שנה אחרת נתן לברוך הוא שכרו, שנולדה לו פרה אדומה בעדרו. נכנסו חכמי ישראל אצלו ואמר להם, יודע אני בכם שאם אני מבקש מכם כל ממון שבעולם, אתם נותנים לי, אלא אין אני מבקש מכם אלא אותו ממון שהפסדתי בשביל כבוד בית אבא. הוסיפה הגמרא ואמר רבי חנינה, מה מי שאינו מצווה ועושה כך, מצווה ועושה על אחת כמה וכמה. דאמר רבי חנינה, גדול מצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. אז אותו דמה בנתינה היה אינו מצווה ועושה. ואת זה הגמרא מביאה בתור דוגמה לכיבוד אב ואם. שואלים על הגמרא הזאת, מה, אי אפשר להביא דוגמה מישראל, מרבי טרפון, מכיבוד אב ואם, למה הביאו דוגמה דווקא מדמה בנתינה? ושנית, למה נתן הקדוש ברוך הוא שכרו שנתן לו פרה אדומה בעדרו? חשבתי ששכרו יהיה שתתקשר אליו אריאלה ממפעל הפיס, והיא תגיד לו, תשמע, זכית במיליון דולר. הנה מי, תגידו בזמנו, לא היה אריאלה, אז היה דגים, אז יכול למצוא דג בים שיהיה בו מרגלית יקרה. אין מעצור להשם להושיע ברבה במעט, ואם הוא רוצה הוא יכול למצוא שכרו, אפילו לא מתחת הגשר של פראג למצוא אוצר, אלא בבית שלו למצוא אוצר מימי האמוריים. זה לא בעיה. אם כן, למה בדיוק נולדה לו פרה אדומה בעדרו? אז האמת שיש כאן קונטרסט בין כיבוד אב ואם לבין פרה אדומה. הקונטרסט הזה בין כיבוד אב ואם לפרה אדומה נמצא גם בתורה. על הפסוק שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו, אז רש"י אומר במראה חוק זה פרה אדומה, ומשפט אומר רש"י זה דינים וגם כיבוד אב ואם. כלומר במראה כבר ניתן כיבוד אב ואם ופרה אדומה. באמת זה קונטרסט, זה ניגוד. למה זה ניגוד? פרה אדומה זה מצווה שאנחנו לא מבינים אותה, וכיבוד אב ואם זה מצווה שמבינים אותה. אז אני, מה שאני רוצה להגיד עכשיו זה שאם השם היה נותן כיבוד אב ואם לכפר על חטא העגל, זה לא היה מכפר. רק נתן פרה אדומה ואז זה מכפר, וכל זה למה? כי כיבוד אב ואם זה מצווה שאדם מבין, הכרת הטוב, אפילו גוי מבין מה זה הכרת הטוב. ובכן, אפילו דמה בנתינה הבין מה זה כיבוד אב ואם. באותה השעה קם רעש גדול בשמיים. מה, ככה זה אומות העולם מתנהגים, איפה ישראל? צריכים למצוא סנגוריה לישראל, לראות עד איכן גדולתם של ישראל. מה הקדוש ברוך הוא, אני אראה לכם. אני אביא לדמה בנתינה פרה אדומה, לא בשבילו, לא בשביל שכרו, שהוא יקבל כסף. זה גם נכון, אבל גם בשביל שחכמי ישראל יקנו אצלו פרה אדומה. יוצא ששני אנשים מוכנים לשלם את אותו כסף. למה? כי הוא אומר להם, איני מבקש מכם שכר, אלא אותו שכר שהפסדתי בשביל כבוד בית אבא. אז אני רוצה אותו מחיר על פרה אדומה. ובכן, בדיוק אותו כסף. ישראל מוכנים לשלם על פרה אדומה את אותו המחיר שהוא היה מוכן להפסיד בעבור כבוד בית אבא. אבל הוא היה מוכן להפסיד על מצווה שהוא מבין, והם היו מוכנים להפסיד על מצווה שהם לא מבינים. שכרו של מי יותר גדול? אומר רבי חנינא, הגדול המצווה ועושה יותר מי שאינו מצווה ועושה. למה? כי מי שמבין עושה מה שלפי השכל שלו, ומי שלא מבין, אז למה הוא עושה? אני לא מבין טעמי המצווה, אבל השם ציווה, אז אני עושה מה שהשם ציווה. אז זה גדול המצווה ועושה, אם כן הוא עושה מכוח המצווה. זה ההבדל בין השניים. ישראל רואים את המצווה ומשליחים שכר, מוכנים להוציא כסף, כי יש ציווי הבורא יתברך. אז מי שעושה ציווי הבורא יתברך נטו, זה מה שעושה ציווי הבורא יתברך. אבל מי שעושה מה שהוא רוצה, הוא עושה מה שהוא רוצה, הוא לא עושה ציווי הבורא יתברך. ולכן הקדוש ברוך הוא נתן שכרו פרה אדומה להראות מה כוחם של ישראל. אז תגידו, כבוד הרב, מה הראית לי בזה? הראית לי בזה שאם ישראל יעשו פרה אדומה, הם יעשו אותה לשם שמיים. בסדר. אבל כיבוד אב ואם מה זה? כיבוד אב ואם זה שונה מישראל וגוי? זה אותו דבר. לגוי יש אבא, לישראל יש אבא. לכן נאמר בעשרת הדיברות, כבד את אביך ואת אמך, כאשר ציווך השם אלוקיך. ושבת נאמר, זכור, כאשר ציווך השם אלוקיך. למה? כמו שבת זה חוקה, כי מלאכות שבת זה עידות לבריאת שמיים וארץ, אבל מה אסור, מה מותר, זה חוקה, כמו מלאכת המשכן. כמו שבת אתה עושה כאשר ציווך השם אלוקיך, גם כיבוד אב ואם, אל תעשה כמו דמה בנתינה שאתה מבין לבד, תעשה כאשר ציווך השם אלוקיך. מהי נפקא מינה בין השניים? שבירושלמי כתוב על דמה בנתינה, שאחר כך, אחרי שהוא קיבל את כל הכסף, הוא אמר תודה רבה לאלוקים שלו שזיכה אותו להרוויח הרבה כסף, והוא עשה את המיטה של אביו, את היצול של המיטה של אביו מעץ, עשה מזה עבודה זרה. זאת אומרת, יש גבולות. מה הוא מבין לבד, עושה. מה הוא לא מבין, לא עושה. אז אם כן, עובד כוכבים עשה לכבוד אביו. אבל ישראל עושים פרה אדומה לכבוד קונם. שמה תגידו, טוב, זה רק פרה אדומה. לכן נאמר פרה אדומה, לכן נאמר בכיבוד אב ואם בעשרת הדיברות, כאשר, בדברים כאשר ציווך השם אלוקיך, כלומר, אפילו כיבוד אב ואם של ישראל שונה מכיבוד אב ואם של גוי. למה? תלמד מפרה אדומה. מה פרה אדומה אתה עושה בגלל שיש מצווה? אף כיבוד אב ואם שאתה עושה, לא בגלל שאתה מבין, אלא בגלל שיש מצווה, שהשם מצווה. נפקא מינה, אם יבוא לרחוץ את אמא שלו ותשפוך לו את המים על הפרצוף, אז אם הוא עושה בגלל שהוא רוצה לכבוד אמו, יגיד יאללה, נמאס לי, אין לי כוח, מספיק, ילך, אין לו כוח לסבול. אבל כתוב ברמב״ם, שאפילו אביו ואמו מתנהגים אליו ומביישים אותו ומתנהגים אליו לא כראוי, כי דעתם השתבשה לעת זקנה, אבל הוא אומר הרמב״ם, יירא ויפחד מפחד המצווה, שהוא עושה כיבוד אב ואם בגלל המצווה, שהשם ציווה על כיבוד אב ואם. זה כיבוד אב ואם אחר, כאשר ציווך השם אלוקיך. יוצא שפרה אדומה זה בעצם, זאת חוקת התורה. זה לא זאת חוקת פרה אדומה. נכון שפרה אדומה זה חוקה, כמו שכתוב, שם שם לו חוק ומשפט, זה פרה אדומה. אבל זה חוקת התורה, זה מראה לך שכל התורה כולה זה חוקה, באשר אתה עושה אותה על רצון השם. כל זה כוונת, אני מסביר את זה, זה כוונת הרב קוק, שהוא כותב, והנה על ידי ידיעת טעמי המצוות, תיפול הטעות להתחכם. אדם שיודע את טעמי המצוות רוצה להתחכם. מה להתחכם? למשל, דוגמה, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אני בעל קריאה במכון מאיר כבר הרבה שנים. שבת האחרונה היה בר מצווה. אמרתי לבר מצווה, אל תקרא בתורה. אני בן יעקב צריך לקרוא בתורה. זה הכבוד שלי, כמו שאמרתי בר מצווה, רוצה לקרוא בתורה, שמחה לקהילה, שמצטרף עוד בחור לעם ישראל, שיקרא בתורה, זה המצווה. ואני יוצא ידי קריאה בתורה, אותו דבר בדיוק. וכי יש הבדל אם אני קורא בתורה, או שומע מאחר שקורא בתורה, מי שצריך לקרוא ויודע לקרוא היטב, הוא יקרא. והציבור יוצא ידי חובה, הוא בר מצווה, נכון? אותו דבר. יש הבדל. אם כן, למשל, נקרא דוגמה, ידיעה משבוע, זו רק דוגמה פשוטה, אבל נראה נשות הכותל. שבוע שעבר, היה ידיעה בערוץ 7, שנשות הכותל הגניבו ספר תורה בתוך הבגדים שלהם, כי הם נשים, אז לא בודקים אותם בבגדים, הגניבו ספר תורה בתוך הבגדים, וקראו בו בעזרת נשים למורת רוח רב הכותל הרב רבינוביץ' וכל הציבור שהתרכזו נורא של נשים קראו בתורה. אז אני עכשיו לא רוצה להתווכח בשאלה ההלכתית אם נשים מותר להם לקרוא בתורה או אסור להם לקרוא בתורה. בוא נגיד שמותר לקרוא בתורה, בוא נגיד שמותר. האם יש הבדל לפי הצד, אם תמצא לומר שמותר, אני חושב שלא, אבל בוא נלך לפי אם תמצא לומר שמותר, שמותר לקרוא בתורה. אבל מותר לאישה לצאת ידי חובת קריאת התורה מהגברים? גם. א', נשים לא מצוות בקריאת התורה, אבל רוצות לצאת, בתור אינו מצווה ועושה. מה לי אם קורא גבר בעזרת גברים? מה לי אם קורא בעזרת נשים? אז פרובוקציה זו למה? תשובה, בשביל לעשות חטא העגל. מה זה חטא העגל? מה שאדם מתחכם ועושה מדעתו, חושב אני מחדש חידושים, שאני אעשה שנשים תקראנה בתורה, אבל מה, 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 מה מרוויחים בזה? הלא קריאת הנשים, לכל היותר, שווה לקריאת הגברים. אז מה לי שומעת מה גברים יוצא די חובה? מה לקריאת הנשים? מה נותן הדבר הזה? אלא מה? זה התחכמות. ההתחכמות הזאת זה מה שכותב הרב, שמי שידיעת טעמי המצוות תיפול הטעות להתחכם. אז אם כן, השם ציווה או זה קטורת זרה שהשם לא ציווה? אני אומר, לקחת ספר תורה בגניבה ולקרוא בו בכותל, זה בדיוק כמו החטא של נדב ואביהו שלקחו קטורת וקטירו לפני ולפנים, ובדיוק כמו המקושש שקושש עצים לשם שמיים, כמובן, כדי שידעו הכל שהיום שבת, זה המקושש עשה לקושש עצים, לשם שמיים מתכוון. ובדיוק כמו המעפילים שאמרו, הננו ועלינו אל ראש ההר, כי אמר השם כי חטאנו. אם כן, בפרשיות האחרונות לפני, זאת חוקת התורה, למדנו על רצונות פרטיים של בני ישראל לשנות מציווי הבורא יתברך. וזה יכול גם להקיף את ה-250 איש מקריבי הקטורת, שעליהם נאמר מחטות החטאים האלה בנפשותם, שהם עשו לשם שמיים, מסביר הנציב, שקורח רצה כבוד והיה בלוע באדמה. אבל 250 איש, אומר הנציב, היו צדיקים, קדושי עליון, שהם רצו להגיע לקרבת אלוקים. אני מאמין שגם אנשים רוצות קרבת אלוקים, ואני קרבת אלוקים לי טוב. אבל כבר על זה אמר הכוזרי, כוונתך רצויה ומעשיך אינו רצוי. למה אינו רצוי? כי אתה ממציא דרכים חדשות בעבודת הבורא. ומה רצו 250 איש? הם רצו להיות במעלה של הכהן הגדול, אבל הם יודעים שאחד יקטיר והיתר ימותו. 249 מחטות, רק אחד ייבחר והשאר ישרפו. אז זה לא כדאי. אז אם זה לא כדאי, איפה השכל? מסביר הנציב שהם עשו לשם שמיים. הם אמרו, זה משתלם. משתלם למות על קידוש השם. זה קידוש השם. שווה למות, כי המחיר של הקטרת הקטורת שווה את הקטורת, שווה את המחיר של המיטה. כי שווה להיות קרוב לקדוש ברוך הוא רגע אחד, להיות כמו מקטירי הקטורת. להתקרב לקבל, להתקרב לקדוש ברוך הוא אפילו במחיר של החיים. כי מה תפקיד החיים? להתקרב לעבודתו יתברך. אבל מה מה הקדוש ברוך הוא וחי בהם ולא שימות בהם? זאת אומרת שהם עשו איסור. לכן הם זכרו, אבל בצד אחד שעשו אותם ריקועי פחים, ציפוי למזבח. מי זוכר להיות ציפוי למזבח? סתם אנשים בעלי גאווה כמו קורח לא יזכו לזה. אלא התשובה שבאמת הם עשו לשם שמיים. הם רצו להקטיר קטורת, להתקרב לשם יתברך, אבל זה אסור, כי השם לא ציווה. מה הם פרצו? הפורס דרכים חדשות לעבודת השם. אם הוא פורד דרכים חדשות ביערות קרן הקיימת, אז הוא מיישב יישוב ארץ ישראל, שזה צוותה התורה, והרישתם אותה וישבתם בה. אבל הקטיר קטורת התורה לא צוותה, אלא הם מתחכמים, אומרים, השם כן ציווה. זה כמו חטא העגל, שם עשו מדעתם. אתה עושה מה שאתה רוצה, אתה חושב שאתה עושה מצווה, אתה כמו המעפילים. מה כתוב על המעפילים בשבוע שעבר, בפרשת שלח? הננו ועלינו אל המקום אשר אמר השם כי חטאנו. אנחנו לא כמו המרגלים שלא רוצים להיכנס לארץ. אנחנו רוצים להראות שאנחנו רוצים להיכנס לארץ. אנחנו אקטיביים, אנחנו עושים מעשה יפה. אבל נגזרה גזרה. כבר השם אמר ש-40 שנה היו במדבר, ועכשיו נגזרה גזרה. אז אחרי הגזרה אתה רוצים לעלות, אין השם מכיר בכם, ואין ארון השם מכיר בכם, אתם תנגפו. אמרו המעפילים לנו ועלינו, מה היה עומשם, ויקום ויקטום עד החורמה. אם כן יוצא שספר במדבר, דווקא בתקופת המדבר, מספר לנו על אירועים שונים בהם אנשים רוצים להשיג מעלת עבודת השם, אבל בדרכים חדשות, כמו העגל, כמו שהעגל הם פרצו פרצות ועשו מה הם רוצים, אז הנה יש לנו לפחות שלושה ארבעה. עם קושש לפי תוספות, מדרש מביא תוספות, עשה לשם שמיים, שהיו בני ישראל במדבר, והם חשבו אין שבת, כי עד שניכנס לארץ, 40 שנה, אין שבת במדבר, אבל עם קושש אמר, אני חלל שבת לשם שמיים, אבל מה היה עונשו? עונשו היה בסקילה, אומר התוספות, למה בסקילה? כי הוא כמו עובד עבודה זרה, אבל הוא עשה לשם שמיים, אז למה הוא עובד עבודה זרה? נכון. אפשר לעבוד עבודה זרה כשעושים לשם שמיים. מתי? כשאתה עושה דברים השונים ממה שהשם ציווה. השם לא ציווה אותך, אתה כעובד עבודה זרה. אז המקושש עשה מה הוא רצה, והמעפילים עשו מה הם רצו, ה-250 איש עשו מה הם רצו, ופרד הוא מה מלמד אותנו, אל תעשה מה אתה רוצה. תעשה מצווה אחת לשם שמיים שאתה עושה נטו מה השם רוצה, עבודת השם. אתה מבין מה שאתה עושה? אתה לא מבין. אמר שלמה, אמרתי לך כאן, לכן זה מחפר על חטא העגל. האם פרה אדומה זה לעצמו יצא, או ללמד על הכלל כולו יצא? תשובה, אומר הרב בדבריו, כשעשה מצווה שיודע שאינו יודע טעמה, ישריש, כלומר ישתרש בו, ישתרש בו הכלל, לא להתחכם, לא לגנוב ספרים ולקרוא בעזרת נשים, זה התחכמות, אלא תהיה חי באמונתך. על כן ניתנה מצווה זו, שאי אפשר להתחכם בטעמה, וידונו מזה על הכלל כולו של המצוות, שהעיקר להימשך אחר הרצון העליון, שלא לסור אם לשמור בתמימות. לכן כתוב, זאת חוקת התורה. למה חוקת התורה? תשמור בתמימות על כל דיני התורה, ואל תמציא דברים חדשים. לכן גם פרשת ציצית סמוכה לפרשיות של המרגלים, כי ועשו להם ציצית, תבדוק את התחלת שלך. אתה יש לך תחלת? תבדוק, התחלת שלך דומה לתחלת של הרקיע, או אתה עושה לך תחלת אחר. אתה ממציא דברים. אם אתה מכוון לרצון העליון, כמו שאומר על הפסוק, עין בעין יראו בשוב השם ציון. האם עין שלמטה מכוונת נגד העין שלמעלה? זה נקרא זאת חוקת התורה. לכן התורה פותחת, זאת חוקת התורה. כלומר, עניינה של הפרשה באמת, הוא פרה אדומה. אני פרה אדומה תלמד, זאת חוקת התורה. וזה ההבדל בין דם בנתינה שעשה בתור אינו מצווה ועושה, ובאמת יש לו שכר, על כך אין מה להגיד, אבל אחר כך הוא עשה מה שעשה. אבל ישראל הם מצווים ועושים. והבדל זה אנחנו רואים בין אקום לישראל גם לעתיד לבוא. לעתיד לבוא, גם הרב עבודה זרה מספרת, שאומות העולם יגידו, אילו נתת לנו תורה ומצוות, היינו עושים אותם. נענו מראש ונעשנה, אילו קיבלנו את המצוות מראש, היינו עושים. אמר הקדוש ברוך הוא, שותים שבעולם, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. מי שלא טרח בערב שבת, מיכן יאכל בשבת. אבל בכלל אתם רוצים, מצווה אחת יש לי, וסוכה שמה. סוכה שמה, לכו ועשו אותה. ומה עושה הקדוש ברוך הוא? מיד כל אחד ואחד מן הגויים אומר את הגמרא נוטל והולך ועושה סוכה בראש גגו, והקדוש ברוך הוא מגדיר עליהם חמה כבתקופת תמוז. עכשיו ברוך השם יש ימים יפים בתמוז, אבל עוד יבואו ימים חמים בתמוז, תקופת תמוז, ואז הגויים כל אחד ואחד מבעט בסוכתו ויוצא, שנאמר לנתקה את מוסרותינו ונשליך ממנו אבותינו. שואלת הגמרא, בסך הכל זה מצטער, מצטער פטור מהסוכה, אז מה אתה רוצה מהגויים? שהם לא רוצים סוכה, אז הם הולכים. אומרת הגמרא, נכון, באמת הם פטורים מהסוכה, אבל האם הם צריכים לבעט בסוכה? מיד הקדוש ברוך הוא יושב ומשחק עליהם, שנאמר יושב השמיים משחק. אז מה זה נקרא? מה הטסט של הגויים? למה הגויים מבעטים בסוכה, וישראל להבדיל, ברגע שיום?